השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק דלת בבא מציע באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. הלימוד היום לילוי נשמת רב יעקב דוד בן אברהם יהודה מצנר. דיברנו בדף הקודם על מה נחשב אונס ומה לא נחשב אונס. אנחנו נראה את המשנה בסוף צדיק ג' עמוד ב' ונגמור את הנושא ההוא. אנחנו נקרא את המשנה יחד עם ההסברים של הגמרא. ברוב המקרים אין הסבר של הגמרא. זאב, אם בהם שני זאבים זה אונס, אם בזאב אחד זה לא אונס, אומר רב יהודה, אלא אם כן מדובר בשעת משלחת זאבים, שהמלך שלח חיות רעות, שאז הם מאוד מסוכנים, ואפילו זאב אחד הוא אונס. כלבים הם לא אונס, אפילו שיש שניים, אלא אם כן הם באים משני כיוונים שונים. ליסטים, אם בא ליסטים לא מזוין, זה לא אונס, אתה יכול להתגבר עליו. אם בא ליסטים מזוין, זה אונס, אפילו שגם אתה מזוין, מסבירים בגמרא, כי הוא ימסור את הנפש ואתה לא תמסור את הנפש. חיות טורפות, אריה, נחש, דוב, ברדלס, נמר, זה אונס. ואומרת המשנה גם לגבי ליסטים וגם לגבי החיות טורפות, שכל זה אם הם באו מעצמם, אבל אם הולכת אותם למקום ששם יש ליסטים או חיות, אז זה לא אונס. ואומר הבא אל הרב, אותו דבר אם אדם התגרה בליסטים ואמר לו שאין לו סיכוי לנצח אותם, שיש להם כלי נשק וכולי, והוא בא והוא כן הצליח לגזול אותם, זה גם כן לא נחשב אונס, כי אתה התגרת בו והבאת אותו. מסיים את המשנה, אם הבהמה מתה כדרכה זה אונס, אם הוא סיגף אותה הוא לא הכיל אותה והיא מתה זה כמובן לא אונס, אם היא ברחה בכוח מהשומר וילתה לזהר ונפלה זה אונס, אם הוא העלה אותה לשם ואז היא נפלה זה לא אונס. ואנחנו עוברים למשנה הבאה. המשנה עוסקת בשינוי התנאים של דיני השומרים. לפני שנראה את המשנה אנחנו נקדים שתי הקדמות לגבי דיני תנאים ואחר כך נראה את המשנה. הקדמה ראשונה, אם אדם מתנה על מה שכתוב בתורה, כלומר עושה שינוי מהדינים שכתובים בתורה, התנאי שלו בטל. אבל יש ברייתא שאומרת ככה, אדם שמקדש אישה על מנת שהוא לא יהיה חייב לה שאר כסות ועונה, אז רבי מאיר אומר, כמו שאמרנו הרגע, אתה מתנה על מה שכתוב בתורה, אז היא מקודשת והתנאי בטל. אבל רבי יהודה אומר שפה היא מקודשת והתנאי קיים, כי בדבר שבממון תנאו קיים. מה הסברה? עניינים שהם בין אדם למקום אתה לא יכול לשנות, אבל ממון, שזה ביני לבינך, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, ומה שכתוב בתורה זה ברירת המחדל, אלא אם כן החלטנו אחרת. אז כך אומר רבי יהודה, שבדבר שבממון תנאו קיים. זה הקדמה הראשונה. הקדמה שנייה, רבי מאיר מחמיר בעוד משהו בתנאים, ואומר שצריך שהתנאי יהיה קודם למעשה. כלומר, אם נחזור לדוגמה שהרגע הבאנו, אם הוא רוצה שהתנאי ישפיע, הוא צריך להגיד לה, רק אם תוותרי לי על שאר כסות ועונה, את מקודשת. אבל אם הוא יהפוך את הסדר ויגיד, את מקודשת לי על מנת שאין לך שאר כסות ועונה, אפילו אם זה לא היה מתנה על מה שכתוב בתורה, זה לא היה עוזר לו. כלומר, צריך שמשפט התנאי יהיה קודם לתוצאה של התנאי. אלו שתי הקדמות, עכשיו נראה את המשנה עצמה. במשנה עכשיו נתייחס לשלושה חלקים. חלק ראשון אומר שאפשר לשנות את דיני השומרים, כלומר אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה בדיני שומרים. הדוגמות שהמשנה מביאה זה שהשומרים מקלים על עצמם, כלומר שהם מוכנים להיות שומרים בתנאי שהם פטורים מדברים שהם בדרך כלל אמורים להיות חייבים. שומר חינם אפילו לא ישבע, שואל לא ישלם, שומר שכר לא ישבו ולא ישלמו. אלה הדוגמות, אבל זה חלק ראשון שאפשר להתנות על מה שכתוב בדיני שומרים. חלק שני פתאום אומר שאי אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה. חלק שלישי אומר שצריך שהתנאי יקדם למעשה, כמו שהרגע אמרנו שזה שיטת רבי מאיר. אנחנו קודם מנסים להבין מי אמר את החלק הראשון של המשנה. הנטייה הראשונית של הגמרא היא לומר שזה לא רבי מאיר, כי הרי לפי רבי מאיר אי אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה בכלל. לכן שיטה ראשונה של הגמרא אומרת המשנה היא רבי יהודה, ורבי יהודה אומר שבדבר שבממון כן אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה. זה מסביר את החלק הראשון, ששומרים יכולים לשנות את התנאים. מה שכתוב מיד אחרי זה שאי אפשר להתנות, זה מדבר על דברים שהם לא בממון, לא בדיני שומרים. אז עד כאן רבי יהודה מסתדר מצוין עם המשנה. הבעיה היא החלק השלישי, ששם כתוב שהתנאי צריך להיות קודם למעשה, וזה הרי אמרנו שזה רק רבי מאיר. אז זה מכריע את הקף, אי אפשר להעמיד את המשנה כרבי יהודה, חייבים להעמיד אותה כרבי מאיר. אז החלק השלישי מסתדר מצוין. החלק השני גם כן, החלק השני כתוב שאי אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה. הבעיה היחידה היא לסדר את החלק הראשון, שבדיני שומרים כן אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה. אז אנחנו צריכים למצוא הבדל בין דיני שומרים לבין שאר דיני ממונות, שבדיני שומרים אפשר להתנות ובשאר דברים בממון אי אפשר להתנות. אז הגמרא אומרת שאני אחא דלא שיאבד נפשי. זה משפט שהוא קצת פתוח לפרשנויות. אנחנו נגיד מה שנראה מהריטב"א, אולי גם מרש"י. אם אתה משעבד את עצמך לאיזשהו דין מדיני התורה, כמו במקרה של החתונה, את אתה מתחתן, חתונה זה מושג שהוא הלכתי תורני. ברגע שנכנסת לתוך העולם של דיני חתונה, אתה לא יכול לעשות שם שינויים אפילו בדיני הממונות שבתוך אותו התחום. אבל בדיני שומרים אתה יכול להגיד, אני בכלל לא נכנס לדיני השומרים. מבחינתי אתה לא שומר. אנחנו עושים תנאים בינינו, אני נותן לך חפץ, והתנאים בינינו הם כאלה וכאלה. כלומר, מעולם לא נכנסתי לדיני שומרים בתורה, ואז אנחנו יכולים לעשות תנאים ממוניים בינינו, וזה כן חל. אז סידרנו את המשנה, אמרנו שהמשנה היא כרבי מאיר, אנחנו קצת מתחת לאמצע עמוד א', עכשיו נדבר על עצם שינוי התנאים. הדוגמאות שהמשנה מביאה לשינוי התנאים זה שהשומרים מקלים על עצמם. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא, מה קורה אם שומר מחמיר על עצמו? האם צריך לעשות איזה קניין מיוחד בשביל לקבל את החומרה הזאת? אז הברייתא אומרת שמספיק בדברים, אבל שמואל מסביר שמדובר שעשו גם קניין. רבי יוחנן מסכים עקרונית עם שמואל שצריך קניין, אבל אומר בפועל לא צריך, כי השומר מקבל הנאה מעצם זה שאנשים יגידו עליו שהוא שומר רציני, כי הוא מקבל על עצמו יותר מהרגיל, אז בהנאה הזאת הוא מתחייב למעבר, וזה במקום קניין. אנחנו בשליש התחתון של עמוד א', נראה עכשיו עוד דין בדיני התנאים, גם זה קשור למשנה. יש מחלוקת בין רבי יהודה בן תימא לבין חכמים, מה קורה אם אדם מתנה תנאי שהוא לא הגיוני שיתקיים. למשל, הרי זה גיתך על מנת שתעופי לרקיע. התנאי הוא לא משהו שאפשר לבצע אותו, אז רבי יהודה בן תימא אומר, אני מתעלם מהתנאי, והגט פועל, התנאי בטל. חכמים אומרים שהתנאי קיים, ורק אם יתעוף לרקיע, אז הגט יהיה גט. המשנה שלנו היא כמו רבי יהודה בן תימא, כי כתוב שצריך תנאי שאפשר לקיימו, וככה גם פוסק רב נחמן בשם רב להלכה, וסיימנו את פרק הסוחרת הפועלים. הדרן הלך הסוחרת הפועלים, אנחנו מתחילים את פרק השואלת הפרה, שהוא בעצם המשך רציף למשנה הקודמת של ארבעת סוגי השומרים. הנושא של המשנה הוא פטור בעליו אמו, עוד רגע נסביר מה זה, בגמרא יהיה דיון קצר טכני על הפטור הזה, ואחר כך נתחיל סוגיה של המקור לארבעה דיני שומרים. אז מה זה פטור בעליו אמו? אמרנו ששואל חייב אפילו באונס, אבל התורה אומרת, אם בעליו אמו לא ישלם. אם הוא שאל פרה והוא שאל את הבעלים או שכר את הבעלים יחד עם הפרה, אז אם קרה אונס הוא לא משלם, כי האחריות עוברת ממני אל הבעלים. אבל זה בתנאי שלא היה רגע שהפרה הייתה שאולה על השומר בלי הבעלים. כלומר, זה חייב להיות שאו שהוא שאל אותם בו זמנית, או שהוא קודם שכר את הבעלים ורק אז שאל את הפרה. הגמרא מבררת איך אפשר לשאול את שניהם בו זמנית. הרי אם הבעלים אומר, הרי אני והפרה שלי שאולים לך, אז מהרגע שהוא אמר את זה, הבעלים כבר מושאל, והפרה רק אחרי משיכה. עונה הגמרא, או שמדובר שהפרה כבר בחצר של השומר, אז הוא לא צריך למשוך כי החצר קונה לו, או שמדובר שהוא אמר, אני אהיה מושאל לך רק אחרי שתמשוך גם את הפרה. אז זה דיון לגבי פטור בלב אמו, נחזור לזה גם בעתיד. עכשיו אנחנו בשורה העשירית בעמוד ב', אנחנו עוברים לדיון על המקור לארבעת דיני שומרים. בתורה בשמות כף ב' יש שלוש פרשיות בנושא. אז הפרשייה הראשונה מפסוק ו' עד ח', אחר כך מפסוק ט' עד י' ב', אחר כך מפסוק י' ג' י' ד'. פרשייה השלישית י' ג' י' ד', ברור שמדברת על שואל, כי כתוב וכי ישאל, ושם הדין הוא שאפילו שנשבר או מת, משלם אלא אם כן בעליו אמו. אבל שתי הפרשיות הראשונות לא לגמרי ברור באיזה שומר מדובר. הדינים הם, בפרשייה הראשונה כתוב שאם החפץ נגנב ממנו ונמצא הגנב, אז הגנב משלם כפל כמובן. אם הוא לא נמצא, אז השומר נשבע שהוא לא שלח יד, ואם מסתבר שהוא הגנב, אז הוא טוען טענת גנב, והוא עצמו משלם כפל. זה פרשייה ראשונה. פרשייה שנייה כתוב את מה שאנחנו מכירים כדיני שומר שכר, שאם מת או נשבר או נשבע או נטרף גם בסוף כתוב, אז זה אונס והוא פטור, הוא רק צריך להישבע שהוא לא שלח יד, ואם נגנב, אז הוא משלם. אבל בתורה עצמה לא כתוב שפרשייה ראשונה בשומר חינם ושנייה בשומר שכר, איך אנחנו יודעים? אז ההנחה של הגמרא היא ששומר שכר, הדינים שלו צריכים להיות יותר חמורים משומר חינם, כיוון שהוא מקבל איזה כסף. אז צריך לראות איפה הדינים יותר חמורים. אז מצד אחד, ברור שהדינים בפרשייה השנייה יותר חמורים, כי הוא משלם על גניבה, ובפרשייה הראשונה הוא לא משלם על גניבה. אבל מצד שני, בפרשייה הראשונה יש דין של טוען טענת גנב, שאם הוא נשבע לשקר, לא רק שהוא משלם, הוא משלם כפל. וזה לא קיים בפרשייה השנייה, כי הרי זה לא יכול לקרות, כי גם אם נגנב, הוא ישלם את הקרן. אומרת הגמרא בסדר, אבל זה לא נחשב חומרה. הרבה יותר חמור לשלם תמיד את הקרן על כל גניבה, מאשר לשלם כפל רק אם נשבעת לשקר על זה שזה נגנב. לכן החלטנו שהפרשייה השנייה היא שומר שכר, פרשייה ראשונה היא שומר חינם. הגמרא מביאה לזה ראיה שהטוען טענת גנב לא נחשב חומרה, עובדה שהדין הזה אפילו לא מופיע אצל שואל. גם שואל על גנבה משלם קרן, וברור לנו ששואל הוא השומר הכי חמור. אז סיימנו עם הפרשיות, עכשיו רק הערת סוגריים אחת. תוך כדי שהגמרא אמרה את זה, היא אמרה ששואל הוא הכי חמור הועיל וכל הנאה שלו. עכשיו הגמרא מתעכבת על המשפט הזה כל הנאה שלו, והרי גם לשואל יש הוצאות, זה לא שכל הנאה שלו, הרי הוא צריך להכיל את הבמה, הוא צריך לשמור עליה. אז אומרת הגמרא, או שנגיד באמת רק רוב הנאה שלו, או שנגיד שמדובר בכלים ששם אין הוצאות, או שגם אם מדובר בבהמה, מדובר שהיא עומדת באגם אז היא אוכלת בעצמה, ומדובר שממילא הוא שומר אז הוא שומר גם עליה, אז אין לו הוצאות של שמירה ובאמת כל הנאה שלו. אז סידרנו את שלושת הפרשיות בתורה, עדיין חסרים לנו כמה דינים שהזכרנו אותם במשנה בצד ג', בדינים של השומרים שלא כתובים מפורש בתורה. אז דין אחד כזה זה זה ששומר שכר משלם גם על אבדה. כי בתורה כתוב רק אם גנוב יגנב, ולא כתוב אבדה. גמרא הביאה שתי אפשרויות ללמוד, אפשרות אחת גנוב יגנב זה ריבוי ולומדים מכל מקום גם אבדה, אבל זה רק בהנחה שאנחנו לא אומרים שהתורה דיברה כלשון בני אדם. כי אם התורה דיברה כלשון בני אדם, אז הכפילות הזאת אי אפשר ללמוד ממנה כלום, כי ככה בני אדם מדברים, אומרים אם גנוב יגנב. אז אפשרות שנייה היא ללמוד קל וחומר מגניבה, שהרי אבדה זה יותר פשיעה מאשר גניבה. גניבה זה קרוב לאונס, אבדה זה יותר קרוב לפשיעה, אז יותר סביר לחייב אותו, אז קל וחומר מגניבה שמחייבים אותו. ודיון אחרון לדף הזה, אנחנו 11 שורות מלמטה בעמוד ב', מניין ששואל משלם גם על שבויה. כי בתורה, בפסוקים של שואל, כתוב רק נשבר או מת, ולא כתוב שבוי. לגבי שומר שכר, מה שראינו כשחיפשנו מקור לאבדה, אמרנו נלמד את זה קל וחומר מגניבה, כי באבדה יש יותר סיבה לחייב. כאן זה הפוך, אנחנו לא יכולים ללמוד שבוי מנשבר או מת, כי בשבוי יש פחות סיבה לחייב, כי שבוי זה הכי אונס שיכול להיות, אין לשומר שום דרך לעלות על הדעת שפתאום יהיה מלחמה ויבואו וישבו את הבהמה. לכן ללמוד מנשבר או מת אי אפשר, צריך למצוא מקור אחר. אז מקור ראשון שהגמרא מציעה, כמו שבשומר שכר ביחד עם נשבר ומת יש גם שבוי, אז אותו דבר יהיה גם בשואל, כלומר אותה שלישייה. דוחה הגמרא, כמו שהרגע אמרנו, שמה זה בשביל לפתור אותו, כי הרי שומר שכר פטור באונסים, לכן מאוד הגיוני שגם שבוי בפנים. אבל כאן שאתה רוצה לחייב באונסים, מניין לך לחייב אפילו בשבוי, שזה הכי אונס שיש. אז לכן מביא מקור שני, רבי נתן אומר, בפסוק כתוב ונשבר או מת, מהאו הזה שהוא מיותר אני מרבה גם שבוי. אז סיימנו עם שבוי בשואל, בסוגריים יש דיון קצר האם האו הזה באמת מיותר, כי הרי לכאורה צריך אותו בשביל שנלמד שלא צריך שהחמור הזה למשל גם יישבר וגם ימות, אלא או נשבר או מת. ואז המילה או לא פנויה ואי אפשר ללמוד ממנה לשבוי, אומרת הגמרא היא כן פנויה, כי אנחנו יודע גם בלי המילה או שזה או נשבר או מת. איך נדע? אז זה תלוי במחלוקת של רבי יונתן ורבי יושעיה בעניין אחר לגמרי. כתוב איש כי יקלל את אביו ואת אמו. רבי יונתן אומר, אפילו שכתוב את אביו ואת אמו, אין לי שום סיבה לחשוב שצריך לקלל גם את אביו וגם את אמו בשביל להתחייב, אלא או זה או זה. אז אותו דבר אצלנו, לולי האו, אם היה כתוב נשבר ומת, עדיין הייתי יודע שזה או נשבר או מת, אז האו הזה הוא מיותר, ולכן אני יכול ללמוד ממנו לשבוי. אבל רבי יושעיה שם אומר, באיש כי יקלל את אביו ואת אמו, שהייתי חושב שבאמת צריך לקלל את שניהם בשביל להתחייב, ויש איזה לימוד מיוחד שמלמד אותי שלא צריך. אז זה לגבינו, רבי יושעיה לכאורה גם אצלנו יגיד, שאם היה כתוב נשבר ומת בלי האו, אז הייתי חושב שצריך את שניהם. ואז יוצא שהאו הוא לא מיותר לפי רבי יושעיה. עונה הגמרא, גם לפי רבי יושעיה הוא מיותר, כי הסברה היא, מה ליקת לפקולה, מה ליקת לפלגה, כלומר נשבר, זה בעצם סוג של מיטה, רק מיני מיטה, ולכן אין סברה לומר שבשביל להתחייב צריך ממש למות, מספיק שישבר, ולכן האו הזה מיותר, ואני לומד ממנו ששואל חייב גם אם הבהמה נשבתה. עד כאן להיום הגענו לשורה רביעית בצדיקי עמוד א'.